אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו, דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על תנור במטבח הביתי. התעוררתי לדבר על זה היות ויהודי שואל, הוא משפץ את הבית, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני עושה, משקיע, אני רוצה כבר שהמטבח, אם אני משקיע כל כך הרבה בגשמיות, לפחות שהמטבח יהיה כשר כדת וכדין. מה השאלה? הוא שואל האם הוא צריך לכתחילה לרכוש בבית שני תנורים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. הוא שואל לכתחילה, אומר לי, תקשיב, אל תעשה לי הנחות ולא פשרות, לא שיקול כספי. או שאפשר לכתחילה להשתמש גם בתנור בשרי, באותו תנור גם לבשר וגם לחלב. האמת שאם כבר משקיעים כסף, כבר מתכננים מטבח, ראוי ונכון, יש היום תנור לא גדול מאוד, תנור בעל תא אחד, לרכוש שניים, אחד לבשרי, אחד לחלבי, כל אחד בצד אחר, במידה ויש מקום, במידה ויש אפשרות כלכלית, זה מצוין. אם אי אפשר ואנחנו קונים תנור אחד או יש לנו, כדאי מאוד לרכוש את התנורים עם שני תאים. שני תאים, ואז אנחנו מייחדים תא אחד לבשרי, ועדיף שזה יהיה התא העליון. ועוד מעט גם נסביר למה, בעיקר בגלל העדים שעולים, והתא התחתון יהיה לחלבי. אבל ברגע שאנחנו קונים תנור בעל שני תאים, ראוי ונכון שיהיה עם הכשר. בשביל מה צריך הכשר? איזה הכשר? על מה הכשר? הרעיון זה הגומיות, האטימות של התנור. היות והרבה פעמים במהלך הזמן הגומיות נזדקות, ומה שקורה עולה עדים מאחד לשני, ואז יכול לעלות עדים מהבשרי לחלבי והוא מטריף אותו. לכן אני אומר, לכתחילה קונים תנור עם שני תאים, אבל כדאי שיהיה הכשר. ושוב, ההכשר הוא לא על כשרות כמו שאנחנו רגילים בתחום הקולינרי, האוכל, לא. אני מדבר על תחום שהבידוד, שלא עכשיו שאני אפיל את החלבי למטה, הבשרי למעלה מתחמם, והרבה פעמים נהיה נוצרת זהה, או בגלל הגומיות שלו בצורה טובה, אטומות. לכן כדאי, אם אנחנו כבר קונים, אז לקנות עם כשרות. תודה רבה, יעבדו חמים, תודה רבה. עכשיו, אדם שיש לו תנור בעל תא אחד, ויש הרבה בתים שיש להם תנור אחד, ולא רק שהוא אחד, אותו תנור משמש גם לבשרי וגם לחלבי. אולי אני אקדים ואומר, כשאנחנו אומרים משמש לבשרי ולחלבי, כמובן, ברור ופשוט, שאנחנו לא מדברים על התבניות. תבניות אי אפשר להשתמש גם לבשרי וגם לחלבי. זה כמו שאני אשתמש באותו סיר לבשר ולחלב, גם אם עוברים 24 שעות, כי בלוע בו ואין מצב. אנחנו מדברים על התא אחד, שהוא משמש, ואני כל פעם שם או תבניות מיוחדות, או תבניות חד פעמי וכדומה. מה שקורה בשעה שאנחנו משתמשים בתנור, נוצרת זהה. מה זה זהה? עכשיו אני מחמם, מבשל, אוף עם תפוח אדמה, לא משנה, יש זהה עדים. העדים האלה לדעת מרן השולחן ערוך זהה מילטה. מה זה זהה מילטה? יש לה ממשות. ועכשיו אם אני אבוא וישתמש בשרי, כמובן, ולאחר מכן, לא יחד, אני בא ומשתמש בחלבי, נוצר זהה של בשר, שהוא עדיין ראוי למאכל, נותן טעם לשבח בתוך 24 שעות, ואחר כך יש לי בתוך 24 שעות גם זהה של חלב, התרפתי את התנור. למה? כי בלוע לי בדפנות גם בשר וגם חלב. לכן, אם אנחנו רוצים להשתמש באותו תא לבשר וחלב, מה שעלינו לעשות. יש הלכה בשולחן ערוך שנקרא כבולעו, כך פולטו. כפי צורת הבליעה שלו, ככה הוא פולט. מה אמרנו? בתוך 24 שעות הזיעה ראויה למאכל, נמתין 24 שעות. חיכינו 24 שעות, אז כבר גם אם יש זיעה, חוץ מכבודכם, זה נפסל מאכילת כלב. כל מה שאסרו חכמים, התורה אוסרת בשר בחלב, מדובר שזה נותן טעם לשבח, זה ראוי למאכל. ולכן, המתנו 24 שעות, הדלקנו את התנור, סוג של ליבון קל, על רבע שעה, 20 דקות, לא יותר מזה, על חום גבוה מרבי, שזה בדרך כלל 250 מעלות. כמובן תבנית נפרדת, אפשר להשתמש בתנור הבשרי לחלבי. עוד הפעם, ניקיון. מה זה ניקיון? שאין שם שום שיעורי שומן, אין שם שום בשר בעין. לפעמים יש בתנור משהו שהוא לא יוצא, כמו כתמים של בשר אפילו, לא יוצא, זה לא בעיה, אין עם זה שום בעיה. אני מדבר על ממשות, על משהו שיש שומנים, מנקים, מוציאים, כמו שאמרנו, מדליקים את התנור 20 דקות על חום גבוה, המתנו 24 שעות, אנחנו יכולים להשתמש בתנור לחלבי. אדם, יום שישי קצר, והשתמשו בטעות חלבי בתנור, ועכשיו הגברת לחוצה רוצה להשתמש לבשרי, ואין לנו 24 שעות בין הבשר לחלב, בדיעבד, לאחר ניקיון כמובן, הסקת התנור 20 דקות על חום גבוה, תבניות נפרדות, אפשר להשתמש בתנור גם ללא 24 שעות. מה שאנחנו מדברים בעיקר זה לדעת בני ספרד. דרך אגב, אני אומר משהו במאמר המוסגר, הרב בציון אבא שאול אומר, אם אנחנו השתמשנו בשרי, ותוך 24 שעות השתמשנו עוגה פרווה, העוגה פרווה הזה שהתנור היה דולק, זה עשה לי את הפעולה שאחר כך אם אני רוצה חלבי אפילו בתוך 24 שעות, לא צריך להדליק את התנור עוד הפעם, כי הוא היה דולק על פרווה, אז זה מועיל, זה עשה את הפעולה שלו. בכל אופן, מה שאנחנו מדברים זה לדעת בני ספרד, לדעת מרן. למה? כי לדעת בני אשכנז מביא המגן אברהם, כלי שמיוחד לבשר, אי אפשר להכשיר אותו לחלבי. אבל לדעת מרן, יש לי כלי בשרי, אני יכול להפוך אותו לחלבי. לכתחילה אפילו, לדעת בני אשכנז לא עושים את זה. עכשיו אני לוקח את התנור הזה בשרי, ואני הופך אותו לחלבי, ואני עושה את זה לכתחילה. כן, לנו בני ספרד... לנו בני ספרד מותר לכתחילה. אבל לפי... כי יש לו תנור אחד והוא רוצה להשתמש לבשרי ואחר כך לחלבי, זה נקרא לכתחילה. אבל לדעת בני אשכנז לא עושים את זה. מה יעשה אשכנזי? כמו שאמרנו, יקנה את מה שהצענו בהתחלה, שזה הכי טוב, שני תנורים או תנור בעל שני תאים, אחד לבשרי ואחד לחלבי, ולא יעשה את האחד בכלל. עכשיו, הרבה פעמים בתנור יש לנו את המגשים ואמרנו חייבים לסמן מה הבשרים, החלבי, אפשר להשתמש. אבל יש רשת, רשת שמניחים עליו חלבי. האם אני יכול באותה רשת להניח עליה בשרי או להפך? אתם מבינים מה אני אומר? בשעה שהשתמשתי בשרי, מה היה תחת התבנית רשת? ולאחר מכן אני רוצה להשתמש חלבי. בכל התנאים שאמרנו אני רוצה להשתמש חלבי. האם אני יכול להניח תבנית על הרשת שהייתה, ששימשה כמדף את הבשרי, תשמש לי עכשיו את החלבי? כן, מותר. זה לא שהאוכל ישירות מונח על הרשת. הרשת היא רק משמשת אותנו כמו מדף. אין בעיה בזה בכלל. דיברנו על התנורי פירוליטי שמצויים היום, שזה חום שמגיע למעל 450 מעלות, זה נקרא תנור שמנקה את עצמו. אנחנו בני ספרד יכולים להשתמש בו לבשרי, ולאחר מכן לעשות את הפעולה של ה... בדרך כלל לא עושים את זה כי זה יהרוס את המנגנון, אבל כאילו לא יותר מדי משתמשים עם זה. אבל אם אתה רוצה, אתה מפעיל אותו, הוא מנקה את עצמו, כולל המדפים, סליחה, כולל התבניות, אפשר להשתמש בו לבשרי, לאחר שעשית את הפעולה, את הניקיון, אפשר להשתמש בו גם לבשרי. אם אנחנו, התנור בשרי, ואנחנו רוצים להשתמש בו לפרווה, דיברנו על זה שלדעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אפשר להשתמש בתנור בשרי, בתוך שעה להפות עוגה פרווה, ואת העוגה לאכול עימה עם חלבי. למה? כי אנחנו בני ספרד סוברים שנותן טעם, בר נותן טעם, מותר לכתחילה. ולכן, לדעת בני אשכנז לא, צריך המתנה של 24 שעות, אבל לנו הספרדים, אם הגברת עשתה למשל עוף בתנור, לאחר מכן היא הפתה חלות לשבת, ואני רוצה לאכול את החלות האלה עם טוסט, עם גבינה צהובה, אם מותר או אסור, כמובן הן נקיות, התשובה היא שמותר. לנו הספרדים מותר. או אותו דבר, עוגה עם נס קפה, מותר. למה? כי זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם, וזה מותר לך. תחילה, לדעת הגר"א יוסף, יש מי שיחמיר בספרדים, אבל דעת בני אשכנז, להחמיר בדבר הזה. הבן אדם שואל, דיברנו, אחד שעושה שיפוץ, אומר הכל טוב ויפה, בסדר, זה נתנו לו את התשובה לגבי התנורים, והוא מאזין לנו כעת. מה קורה לגבי קיריים? האם קיריים צריך לקנות קיריים בשריות, אתם יודעים מה זה, של הגז, קיריים בשריות וקיריים חלביות, או אני יכול באותם קיריים להשתמש גם לבשר וגם לחלב? מה זה? לדעת מי, או, לדעת מי, לנו בני ספרד, בדרך כלל, ברוב הבתים יש קירה אחת שהיא משמשת אותנו גם לבשרי וגם לחלבי. אני אגיד לכם את האמת, אם היה אפשר, ואם אדם כבר ששומע אותנו עושה שיפוץ והוא רוצה לעשות, איך אומרים, מטבח גלט, שיהיה צד קיריים בשרי, קיריים חלבי, בשני צדדים נפרדים, זה הכי טוב. למה? ברגע שיש לנו קיריים גם בשרי וגם חלבי, כמה פעמים נשפך לנו מהבשרי על המשטח? כמה פעמים אנחנו מוזגים רק בשרי לקערה ונשפך? ומה, אז מה אם נשפך? נשפך פה בשרי, רותח ונבלע. לאחר מכן עשינו חלבי וגלש, חלב, חלב, הרתחת חלב, עשית אוכל חלבי ונשפך, זה קורה המון. אז המשטח של הקיריים שלנו, מה שקורה, הוא טרף. למה טרף? כי יש בו בליעה גם של בשר וגם של חלב. ואחר כך כבודו מגיע ביום שישי וצולח חציל על הקיריים. והחציל הזה בלע, מונח על הקיריים שבלוע שם גם בשר וגם חלב. זה טרף או לא טרף? זה בעייתי לגמרי. אז מה לעשות? מי שיש לו קיריים אחד, לעטוף את החציל, אחרי שבדקנו אותו שהוא לא, שאין בו נקבים, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, שלא יהיה בו חרקים, אתה עוטף את זה בנייר כסף, ואז צולע אותו. בנייר כסף. עשה על רשת, אין שום בעיה. זה הכי טוב. למה? כי הרשת, זה לא מונח על, על הקיריים. בסדר גמור. יש היום קיריים אינדוקציה, זה זכוכית. לבני אשכנז יש בעיה עם זה, ולמה? הרמה, האשכנזים פוסק בסימן תפנון א' באורח חיים, שזכוכית בולעת. לכן האשכנזים בפסח לא משתמשים בכלי זכוכית. אנחנו הספרדים פוסקים כדעת מרן, וכך פוסק הגר"א יוסף זצ"ל, שזכוכית לא בולע ולא פולט. ממילא המשטח הזה, האינדוקציה, אין לנו בעיה איתו. דרך אגב, גם בפסח. גם בפסח אנחנו הספרדים חיים קלים בעניין הזה, ואפשר להשתמש בקיריים הזכוכית גם לסירי בשר, גם לסירי חלב. נשפח בשר על הקיריים, לא קרה שום דבר, לנקות. נשפח חלב, מנקים וזהו. לנקות, כי אם לא ננקה, מה יהיה? יהיה שם שיעורי בשר, לא צריך סבון ולא אקונומיקה, תנקה אותו בצורה טובה וזהו. עכשיו, בני אשכנז בבעיה, למה הם בבעיה? כי זכוכית בולעת, לכן צריך להיזהר. יהודי שואל, האם אנחנו כבר מדברים על העניינים האלה, הוא יכול להניח על הקירה עם סיר בשרי וסיר חלבי יחד. גם בשר וגם חלב, אחד ליד השני על הקיריים. מעיקר הדין מותר, אם זה סגור, הקדרה, הסיר, סגור עם המכסה, אין לי בעיה. אבל יכול להיווצר מצב שהבשרי נוגע בחלבי ושניהם רותחים, אין בעיה. אם זה יבש, אין בעיה. אבל לכתחילה אל תעשה את זה. למה? הרבה פעמים ניתז. משפריץ, נשפח, לא יודע מה, פתאום הבשרי שלו גלש, החלבי קיבל זהה, קיבל את מה שהבשרי פלט, וזה יכול להיות בעיות של בשר בחלב. נכון, בדיעבד יש לנו פה ביטול ב-60, אבל אנחנו מעדיפים שלא. יהודי מגיע למקום ציבורי כסוג של דירה, דירת אירוח, צימר, והוא שואל אם הוא יכול להשתמש בפלטה, שהוא לא יודע מה ישתמש, פלטה של שבת, אין בעיה, אבל לעטוף את זה בנייר כסף. למה? כי יכול להיות שהניחו שם בשרי, לא יודע אם כשר או חלבי, בשר, חלב. ברגע שאנחנו מניחים נייר אלומיניום עליו, זה מצוין ואפשר כן להשתמש בו. לגבי מיקסר, פרווה, להשתמש בו לחלבי, מעיקר הדין אין שום בעיה, רק לנקות אותו כל פעם לאחר מכן בצורה טובה, שלא יישארו שריות ואז יהיה לנו בעיה. כן. קיריים רותחות ש... על זה דיברנו, על האינדוקציה. איזה? קיריים חשמליות. לא, לא, לא צריך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מוריי ואבותיי, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת וירא. שמעתי את הסיפור מבן משפחה, בעל המעשה, אברך מבית שמש, מתקשר לראש כולל שלו בשעה אחת בלילה ובוכה. הראש כולל אומר לו, תירגע, כי אני לא מצליח להבין מה אתה מדבר? תדבר, הוא מסכן מאוב שבכה. הוא סיפר לרב, אמר לו, נכון, לא היה בכולל היום, אמר לו, נו. אומר, לקחו את הילד לרופא, ומהרופא לעוד רופא, בקיצור, מצאו את עצמם בבית החולים, ועשו צילום ראש לילד בן 9, ומצאו מלא נקודות לבנות. הרב, אז מה אתה רוצה ממני? אומר לו הראש כולל. אז הוא אומר לו, אני רוצה שאני יודע שהרב קשור לרב חיים קנייבסקי, זצ"ל, מבני ברק, אני רוצה שניסע אליו. הוא אומר לו, תראה, מה עכשיו? לא עכשיו. תבוא, ניסע ביחד, נתפלל אצלו בתחילה, הוא היה מתפלל בלדרמן, בבית הכנסת מתחת הבית, בנץ, תבוא וניסע. מגיעים לרב, הרב שואל איפה הילד, אומרים לו, איפה הילד? בבית החולים. אומר, תביאו אותו לכאן. הילד מגיע והרב שואל אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הילד אמר לו, ללמוד תורה. ילד בחיידר, ילד בתלמוד תורה, אמר לו, אני רוצה ללמוד תורה. הרב ביקש מהרבנית להביא את היין של הסיומים, יש יין שהוא סיים עליו את השס, וביקש לתת לילד לשתות מהיין. אמר למשפחה, לאבא, תיסע לבית החולים ותבקש שיעשו לו שוב את הסיטי. הם לא יסכימו, אמר לו, עכשיו יצא סיטי עם התוצאות, אומר, תשלם להם מקסימום, אבל שיעשו עוד הפעם. וכך היה, הרופאים לא האמינו שזה נקי, זה לא יאומן, אמרו, צריך להמתין 24 שעות, עשו שוב צילום, יצא נקי, הגיעו לרב קנייבסקי. הרב קנייבסקי אומר להם, אתם בטוחים שיש פה מופת, שעשיתי פה נס, שאולי זה היין של הסיומים, דבר אחד. כשאתם נסעתם לבית החולים להביא את הילד, כשאתם נסעתם לבית החולים לעשות את הצילום, עמדתי בתפילה וזעקתי לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הילד הזה רוצה ללמוד תורה, תינוקות של בית רבן, של אוחתו, ריבונו של עולם, ואומר, זעקתי אליו מכל הלב, וכך היה. השבוע, יותר נכון לסוף שבוע שעבר, אדם ירא שמיים, משכונת הר נוף, אדם צעיר, שאשתו חלתה בסרטן. שאלתי אותו, מה קורה? תספר לי, מה המצב? מה אפשר לעזור? הוא אומר לי, הייתי אצל איזה רבנים לא הייתי? והתחיל למנות, מהצפון ועד הדרום. הוא אומר, יש רב אחד שאני רוצה להגיע אליו. אמר את השם, אני אגיד לכם, אמר את הינוקה, אמרתי, אין לי קשר, אני לא יודע איך להגיע. הוא אומר, אני אעשה הכל להגיע אליו, אני אבכה לו, אני אתחנן. אני כאב לי לשמוע את האדם הזה. אמרתי לו, תאמר לי בבקשה, אצלו היית והצבעתי כלפי מעלה. היית אצלו? חרשת את הצפון, את הדרום, קברי צדיקים, רבנים. אצלו היית? אומר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, האם תפסת את ההיכל, הלכת לכותל, פרקת את כל מה שיש לך על הלב, בבכי, בדמעות לבורא עולם? הוא התחיל לבכות. ממש כך. והרגשתי לא נעים, אבל בכיתי איתו. אמרתי לו, תפסיק. יש לך את אבא בורא עולם, רבנים, אנחנו כפות רגלם, זכותם תגן עלינו. אין פה שאלה. אבל לפעמים אבא רוצה לשמוע את הבן שלו. הוא רוצה לשמוע אותך. תעמוד בתפילה. רבותיי, הבעיה שלנו, ואני אדבר על עצמי בדור הזה, שאנחנו לא מאמינים בכוח של תפילה. אנחנו לא מאמינים שאם אנחנו נתפלל מכל הלב, אנחנו נבשע. לעניות דעתי, אני לא ראיתי את זה כתוב. הגמרא אומרת, קרום זולות לבני אדם. מה זה קרום זולות לבני אדם? בני אדם מזלזלים בתפילה. לא חלילה, כולם עומדים בתפילה, כולם מתפללים. מזלזלים בערך של תפילה. אנחנו לא יודעים להעריך מה שיש לנו ביד. דוד המלך אומר, תדע לך, אתה רוצה קרבה לקדוש ברוך הוא? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מה זה יקראו באמת? יש מי שקורא את השם בשקר? לא, הכוונה אתה זועק אליו מכל הלב. אומר דוד המלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. להגיע לקרבה זה אך ורק על ידי תפילה. ומה שאני אומר, ראיתי בספר חפץ חיים, בתולדות עליו, באו אליו אנשים להתברך. הוא אומר, סליחה, אתם באים לבקש ממני ברכה, למה לא תפנו אליו ישירות? בשביל מה אתם צריכים מתווכים? תפנו אליו אתם. כל אחד יכול. כל אחד יכול. אומר החפץ חיים, היוצא מדברנו בספרו ליקוטי אמרים, היוצא מדברנו שכל הצרות הרבות הבאות עלינו, שאיננו ניצלים מהם, המה מפני שאיננו צועקים ומרבים בתפילה עליהם. כלו התפללנו ושפכנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא ישובו תפילותינו בקשותינו רקם. ולא הסתפק האדם, אומר החפץ חיים, במה שהתפלל 18 שלוש פעמים בכל יום. אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו, כשהוא בביתו, מעומקת דליבה, בבית, ברכב, איפה שאתה. תעמוד ותזעק לבורא עולם. מכל הלב, מכל הלב אתה זועק, אתה תקבל. אתה מאמין בתפילה, אבל לא תפילה עם אופציות. תפילה שרק אתה בורא עולם יכול לעזור. סיפרנו פעם מכתב שהגיע אלינו לאלון פנינן חמד. אברך מישיבת מיר. אברכים מסתכרים ב-800 שקלים, עושה מבחנים, מתאמץ 1,200 שקל. ולפעמים האישה לא עובדת, ומדובר בשלושה ילדים, זה רק ננסה לחשוב על זה. לקראת סוף החודש העברי, כמו עכשיו, ראש חודש זה ביום שני, כבר נגמר הכסף. ערב שבת, אשתו אומרת לו, בעלי, אני צריכה לשבת קצת ירקות, עוף, משהו, כמה דברים. ואומר לה, תם הכסף, אין כסף. היא אומרת לו, תלך ואתה תראה ישוע, אני עומדת פה בבית עם ספר תהילים, מתפללת. רבותיי, זה רמה של אמונה, זה לא כל אחד יכול, אבל הוא הולך והוא הולך והוא מביא, לוקח את המוצרים, מניח על גביה בעגלה, לגשת לקופה, מתקשר לאשתו, אומרת לו, תיגש, אני באמצע תפילות, אני מתפללת. כשהוא מניח את הדברים על המסוע, הוא מקבל טלפון מאשתו, אומרת לו, אל תשכח את המטרנה, שכחתי לומר לך, את המטרנה לילד נגמרה. הוא הולך להביא מטרנה, והוא התעכב. הוא חוזר, יש תור, מישהו הרים עליו צעקות, אחד מהאנשים בתור, אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה לא רואה שיום שישי היום, וגם אנחנו מחכים, ואנחנו ממהרים, ויש לך את כל הזמן, אתה עוצר את הקופה עד שתלך להביא? זה בגלל כל המצב התחיל לפקוט. מסתיים כל הקופה, מעבירים את הכל, היא אומרת לו את הסכום הקופאית, ואז ברגע שהיא אומרת לו את הסכום, הוא מרגיש דפיקות על הגב. זה שצעק, אמר לו, אני משלם את זה, סליחה שפגעתי בך. הוא שילם את זה, אבל הוא חיכה לו בחוץ. הוא התחיל לפקוט, אמר לו, די, נגמר, מחילה, סליחה. אמר לו, לא, לא היה לי כסף. בוא תשמע את אשתי, לא היה לי כסף. אבל היא אומרת לו, נו, נכון, היא אומרת לו, בטוח שהכל יסתדר. למה? כי התפללתי מכל הלב. מוריי ורבותיי, אנחנו מחפשים כולנו סגולות ותפילות ורבנים וכל מיני. הכל טוב ויפה. אבל התפילה, זה הסגולה החזקה ביותר, תפילה מעומק הלב. אמרו חכמים, אל תעשה תפילתך קבע אל התחנונים. אנחנו מתפללים כי אנחנו דתיים. זה קבע, זה תפילת קבע. שלוש תפילות, הכל בסדר. אדם שמחכה להתפלל, אתם יודעים מה זה לחכות להתפלל? דיברתי עם אדם שלא היו לו כמה שנים ילדים. הוא אומר, חיכיתי, מתפילת שחרית, חיכיתי למנחה לדבר עם בורא עולם. זה תחנונים, להתחנן אליו. תפילה שלא חוזרת ריקם, זה תפילה מעומק הלב. אין פה פשרות. הגאון מבילנה מדייק, מאשרי יושבי ביתך, שאנחנו אומרים בכל יום. כל אשרי יושבי ביתך, יש וו החיבור, דברים ידועים. הרוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ואהללה שמך. כל פעם יש לנו וו חיבור, חוץ מפסוק אחד. קרוב השם לכל קוראיו, בלי וו, לכל אשר יקראו באמת. אומר הגאון מבינה, אם היה וו, היית חושב שהקדוש ברוך הוא קרוב, לכל מי שקורא אותו הוא שומע אותו, וגם לכל מי שקורא לו בבית. אומר, לא. קרוב השם לכל קוראיו, למי? למי הוא שומע? לכל אשר יקראו באמת. מה זה באמת עוד הפעם? הבאמת הזה זה בכוונה. בכוונה שאתה בא ואומר, ריבונו של עולם, אין לי מישהו אחר, זה רק אתה יכול לעזור. אדם יחשוב, מתי פעם אחרונה התפללנו מעומק הלב? אולי בנעילה? מתי בבר מצווה? מתי התפללנו באמת? ריבונו של עולם, תעזור לנו. זה תפילה שלא שווה ריקה מכל הלב. קוראים בפרשת שבוע, ויזעקו ותעל שבתם. בחומש דברים, זה ספר משנה תורה שמסכם את הכל. משה רבנו אומר להם, משה רבנו, והיה כי תבוא אל הארץ, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם, וישמע השם את קולנו. מה זה ונצעק? לא כתוב ויתפלל, ונצעק צעקה. הם יצאו ממצרים בזכות דבר אחד, שתפילה מעומק הלב. אומר החפץ חיים, אפילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם שהם יצאו ממצרים, ואת צעקתם שמעתי. הרי הוא אמר לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אבל הם לא היו יוצאים אם הם לא התפללו. זה מפחיד. כמה פעמים אנחנו, הקדוש ברוך הוא גוזר עלינו בראש השנה ויום הכיפורים דברים טובים. מה רצית? פרנסה? קיבלת. אבל תתפלל תקבל, לא תתפלל לא תקבל, הכל נמצא בקנה, תלחץ, תלחץ, זה התפילה, זה הכל. מגיע לך, אתה תקבל את זה, אבל תתפלל. גם פה הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, הבטחתי שהם יצאו, אבל הם יצאו בזכות מה? את זעקתם שמעתי, את צעקתם שמעתי, ואזכור את בריתי. דוד המלך מדגיש לנו בספר תהילים, מה שיכול להושיע את הבן אדם, דבר אחד, תפילה, שזה צעקה. דוד המלך מכנה את התפילה צעקה, אליך זעקו ונמלטו. מתי אתה נמלט? מתי אתה יוצא מהבעיות? דבר אחד, זעקו, תזעק, תתפלל מכל הלב. צעקו והשם שומע ומכל צרותם הצילם. מתי הוא הציל אותם? מתי שצעקו. השם אלוהי ישועתי, מתי? יום צעקתי בלילה נגדך. ויצעקו אל השם בצר להם, ואז וממצוקותיהם יצילם. עוד הפעם, הכל הולך אחר הצעקה. הגמרא אומרת ארבע דברים מקראים גזר דינו של אדם, ומה אחד מהם? צעקה. הגמרא בראש השנה. שינוי השם, שינוי מקום, אומרת הגמרא בצעקה, מה זה צעקה? תצעק, תתפלל. תפילה, יש לנו את הדבר העצום, לא צריך לרוץ עכשיו לצפון ולדרום. למה לא? רבנים זה טוב שיזכירו, יתפללו, ודאי. אבל בואו, יש לנו את זה ביד. בואו נצעק לקדוש ברוך הוא, בואו נתפלל אליו. רק ודאי, 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 שמע השם כל בכי, גם אם לא תבכה באמת, אבל מכל הלב, אם זה מכל הלב, אתם יודעים מה, אני אספר לך משהו? לאחרונה, בדידיה ועובדה, בסדר? אתה אולי תצחק עליי, אני אדם פשוט כמוני. השכן מתחתיי, אומר, דופק בדלת, לפני שבוע, שבועיים, מר פנחסי, יש לי נזילה במטבח, שזה בדיוק מתחת לרצפות של הסלון אצלי. כפרת אבונות או לא כפרת אבונות? אמרתי לו, תראה, נראה, נבדוק, תוך תוכי. עכשיו, ולא מזמן החלפנו את הרצפות, וזה, עזוב נזק כספי, עוגמת נפש. ועוד הפעם, כפרת אבון אחד גדול. ובני הבית כבר זה, ובטח הערבי, והאור, והאור, ולאשים, וכל מיני. אומר לך את האמת. התפללתי לבורא עולם. אמרתי לו, ריבונו של עולם, אין לי זמן לזה. מחילה. ריבונו של עולם, אני בוטח בך שיפסק אצלו הנזילה. אני לא יודע איך, לא יודע איך תיפסק. אם ייפסק, אני בטוח שיפסק, כי אין לי את הזמן. בזכות הרבים, אני משתדל, ריבונו של עולם, בבקשה, שיפסק אצלו הנזילה. אתמול היינו בשיעור גדול, באמת ברוך השם, באזור מודיעין. יצאתי מהשיעור, אמרתי, ריבונו של עולם, בזכות הרבים, פסק הנזילה, זה מעיק עליי, הוא כל יום, סידרת את זה, לא סידרת את זה. הוא צודק, מסכן, יש לו נזילה בבית. הוא שולח לי הודעה כתובה היום בבוקר בחמש. בוקר טוב. רציתי להודיע שזה הפסיק. אמרתי, ריבונו של עולם, ידעתי, תמיד ידעתי שיש בורא לעולם ויש מנהיג לבירה. זה לא יאומן. זה לא יאומן. דוד המלך אומר, ואני תפילתי לך השם את רצון. כדאי להתפלל בעת רצון. מה זה עת רצון? אתה עושה מצווה, אתה עושה חסד, אתה עושה, לא משנה מה, תתפלל בזמן הזה, זה עת רצון. ראיתי באחד מהכתבי בעיתונות החרדית, מכתב מאימא. אני אקריא לכם בקיצור, אני אתמצאת, היא כותבת, ברצוני להודות מעל במה זו, קודם כל לבורא עולם, שזיכה אותי להגיע לרגע הזה, לשבח, להלל. מזה כמה שנים היא כותבת שהבת שלה, ביתי בשידוכין, מדובר בבת איכותית וטובה, טוב, זה אימא שלה אומרת. אין הצעות, אין הצעות. אם כבר יש, ממש רדודות. ככה אימא כותבת. להתפשר, להתפשר, זה ככה, זה עקום, זה לא... היא אומרת, נצמדנו לסגולות, לקבלות, גם תפילות, אבל בסדר. הלכתי לכל השטחניות הכי מפורסמות, הכי חזקות, שום דבר. הגיע שלב, היא כותבת, או להתייאש, או להתפשר, ואז אמרתי, ריבונו של עולם, כך היא כותבת, אני פונה אליך, אתה השטחן הראשי, לא רוצה, כולם יודעים על קיומנו, על המשפחה, על הבת, אני יותר לא מתעסקת. אני פונה אליך, אני אקריא לכם את הלשון, אני לא פונה לאף אחד, כולם יודעים על קיומנו, אין לי אף אחד, רק אתה בורא עולם. אז אנא ממך, אושיע נא. היא אומרת, מצאנו את עצמנו בתוך שידוך שהגיע בדרך לא דרך, שידוך מעולה, ללא פשרות. ואז היא אומרת, תשתדלו להתפלל מעומק הלב, אבל הרעיון של שידוך, של תפילה, סליחה, זה לא עם אופציה, כן, אני מתפלל, אבל אני גם סומך, לקחתי רופא פרטי חזק, אני בטוח, עם בעל שם עולמי. לקחתי עורך דין, זה, אלו פרייר. אז אומר, בוא נשאר, רגע, אתה סומך עליי? אתה באמת סומך עליי? תסמוך, תעשה השתדלות, תלך לרופא מצוין, אבל על מי אתה סומך? אם אתה 80% בורא עולם, 20% הוא יעזור לי, זה לא ילך. זה לא ילך. אם אתה בא ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך ורק אותך, ואני סומך עליך. הרב בידרמן, אני אסיים את הסיפור, אתה רוצה סיפור? אני יודע, אני יודע. הרב בידרמן, שמעתם עליו, הוא מספר על אברך מבית שמש, שחיתן את הבת שלו בקף סיוון. קף סיוון, יש כאלה, זה צוות, רבי יהודה החסיד, לא מחתנים ביום הזה. אם מחתנים בלילה, אחרי זמן רבנו אותם. אבל זה ליטאי, לא חשש לזה, אבל תפרן ברמה כזאת, שאחרי שהוא סגר את האולם, אמרו לו, מה עם כיסא קלה, תוסיף עוד כסף, נעצב לך, הוא אמר, אין, לא היה לו כסף, אין לו כסף, לא כיסא קלה ולא כלום. אמר לבת שלו, ביתי, כיסא קלה לא סגרתי, אני מצטער, אין כסף, תפני, תתפללי אליו שיעזור לך. ככה, בשביל מה זה ככה, כולה, תשבי על זה, לא תשבי על זה. היא אומרת, שבת לפני החתונה, לקחה ספר תהילים, ברוך הבא כבוד הרב, אמרה, ריבונו של עולם, שאני לא אהיה בושה, מה אני אשב על איזה כיסא כתר, שאני לא אהיה בבושה, אני רוצה כיסא קלה מכובד, רוצה כיסא. החופה שזה התפרה נשא, זה היה לפני השקיעה. ככה מספר הרב בידרמן, לפני השקיעה. שלח את הבן שלו שעתיים, והוא עושה אחרי השקיעה, האמריקאי אחד שבא, זה אולם של שני קומות. ובקיצור, הוא שלח את הבן שלו, הבן שלו מתקשר, אומר לו, אבא, אין כיסא קלה, באולם המפואר, שאבא האמריקאי, באולם למעלה, אמר לו, איך יכול להיות, התברר הטעות. האבא כבר אומרים לו, תשמע, הקלה יושבת שם, אומר, תעזבו אותה. יש לכם שעה, שעתיים, עד זמן רבנו אותם. אתם יכולים להקים כיסא חדש? אני אתרום לה את זה. אתם יכולים או לא יכולים? יכולים. והכלה הזאת, הבת של אותו אברך, קיבלה כיסא קלה מפואר. היא אומרת, אומר רבי בידרמן, בטוחני, זכות התפילות. לפעמים אדם, אין לך דרך אחרת. אתה בא ואומר, ריבונו של עולם, אנחנו מאמינים בך ורק בך תושיע, הקדוש ברוך הוא מושיע, כי אתה בוטח בו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנשמע ונבשר בשורות טובות, אורך ימים ושנות חיים, אמן ואמן.